שלום חברים! סטייבים חברים, לא שמח היום. לא שמח היום.
לא.
אנחנו פרק 127, מיי ברוקס קמפלר איתנו, המהממת. שאפילו התאפרה ושמה דברים יפים, מי שרואה, תסתכלו.
אשכרה.
תנו איזה משהו.
בחיי,
תפרגנו,
בחיי, אני השקעתי.
תפרגנו.
השקעתי. סידרתי את המשרד היום, החדש.
נכון, אנחנו ברוכים מזל טוב, נדבר תכף גם על זה. אנחנו מקליטים ביום חמישי, ה-19 ליוני, בבוקר, או ממש בבוקר אחרי הטילים שנפלו גם בסורוקה וגם ברמת גן, גם בחולון. ואמרנו שאנחנו חייבים ככה לעשות איזשהו פרק שייתן ספציפית למלחמה את הקונטקסט שלה. יש לנו גם אורח בפרק הזה, שאנחנו תרף נכניס אותו. ומי, איך את חוברת את המלחמה? אנחנו שנינו אנשים שגרים מרחוק. אני יכול להגיד מהצד שלי, ממש לא נעים.
הזיה.
המלחמה הראשונה שלי מרחוק וממש לא נעים.
אז לי זה המלחמה השנייה שאני מרחוק, כי גם בשביל באוקטובר כבר הייתי פה. וקודם כל זה תחושות מאוד דומות. זה מצד אחד אתה אומר, באיזה זכות אני בכלל מתלוננת? אני בבית שלי, בסבבה שלי, הכל רגוע, באיזה זכות אני בכלל מתלוננת? מצד שני, הדאגה מוציאה מהדעת, זה הרבה פעמים גם הרגשתי את זה כשביקרתי בארץ מאז השביעי, שמבחוץ זה נראה נורא 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 מפחיד, ומהארץ זה נראה פחות מפחיד. אני הייתי בארץ בליל הכתב"ם עם הראשון, ואני לא אומרת שלא היה פחד, אבל מבחוץ זה נראה הרבה יותר מפחיד. עכשיו, לי זה נפל עליי לגמרי, בהפתעה, אני חושבת שעל כולנו, אבל הלכתי לישון ביום חמישי שעבר, ב3:30 שעוני, הכנתי דברים לוובינר שהתקיים, לא רק היה אמור, שהתקיים ב9:00 ביום שישי, והלכתי לישון, שמחה וטובת לב, הסתכלתי בוויינט, אוקיי, מתיחות, מתיחות כבר הרבה זמן, הכל בסדר. וברבע לשמוע בבוקר, איתמר העיר אותי ואמר לי, תקפנו את איראן. אני כזה, מה? מה, רגע, מה, רגע, הלכתי לישון, על מה אתה מדבר? מה איראן עכשיו קשור באמצע הלילה? מי תקף? רגע, אמירויות, ישראל, מי תקף? כזה. אז זה מוזר. אני מלחת, זה מוזר.
זה שונה. אני חייב להגיד שהמלחמה הזאת פה, באזור של תאילנד, תופסת את תאילנד, אחרי מתיחות מאוד גדולה בין אפגניסטן לבין הודו, פקיסטן והודו, ויש גם לתאילנד עכשיו איזשהו פרונט חדש שהיא מתמודדת איתו גם כן ברמה צבאית, וכולם כאילו, את מרגישה שכאילו מדברים, כאילו כולם מדברים על זה, וזה פה וזה שם. אני פתאום עוד פעם חזרתי למדינה שיש בה קרבות, זה כאילו, זה אירוע, עד עכשיו לא הייתי, פתאום יש קרבות, ולא זזתי מדינה עכשיו.
כן.
ואז התחיל האירוע הזה של עם כל אביב, ו... זה תפס אותי קצת לא מוכן, זה תפס אותי ממקום של כל החברים המילואים, פתאום כולם קופצים, ופתאום כולם רצים, וכל, את יודעת, כל הוואטסאפים, והדברים, וטלפונים, ויש גם עוד רותם אחד אצלנו ביחידה, אז הם מתקשרים אליי בטעות, וכאילו, אני מרגיש כאילו בצד, וזה ממש לא נעים, אני חייב להגיד.
לגמרי.
אני החלטתי ש... צריך לעשות משהו בעניין הזה. יש לנו דברים שאנחנו עושים בעולמות תוכן שלי. אנחנו, אשתי יש לה סכרת בשליטה, ואנחנו עושים שם המון המון דברים, לתרום, לעזור, לדחוף אנשים, לתת להם מוטיבציה, לעזור להם לצאת מהסטרס המטורף והלא הגיוני הזה שלנו. ואפילו גם התמכרות לחדשות לא הגיונית שיש גם פה יש התמכרות לחדשות, אם מישהו חושב, זה גם פה. אנחנו בלב ובנשמה מחוברים לישראל ברמות שקשה בכלל להסביר. אז גם מפה זה נראה ככה. אני באופן אישי החלטתי שאני רוצה לפצור איזשהו מסמך, כי אני רואה שיש המון המון תקיפות סייבר מטורפות עכשיו, גם בישראל, גם באיראן, גם דברים. האורח שלנו בדיוק עוד רגע התחיל ממש לדבר גם על הדבר הזה, וגם אנחנו נציג אותו. ואני באופן אישי החלטתי לעשות איזשהו מסמך מסודר, משהו קל לבליעה, שאפשר גם להעביר, PDF הכי קל ופשוט, תעבירו לחברים, אנחנו נצרף את זה גם לדיסקריפשן של התוכנית, ופשוט להעביר את זה. אם לא ראיתם את זה בקהילה שלנו, בוואטסאפים, פשוט תעבירו את זה לחברים, גם בלינקדין אני אפרסם את זה. זה מסוג הדברים שיכולים באמת לשנות, באמת באמת לשנות.
לגמרי.
כן.
זה, לצערי אנחנו נדרשנו, זה לא פעם ראשונה, גם בקהילה, גם בביטוחים אונליין, נתנו את ההנחיות האלה כמה פעמים, וכמובן נשתף את המסמך הזה בקהילה. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאנשים לא לוקחים בחשבון, חושבים על תקיפות סייבר. תקיפות סייבר זה בהחלט חלק מהסיפור, אבל זה לא כל הסיפור. מה קורה אם נפל טיל, הלך הבית, אין מחשב, אין פלאפון, אין כלום. כדאי מאוד שהדברים הבאמת חשובים, אותם מסמכים ש... קשה מאוד לשחזר אותם, אחר כך יהיו סרוקים ומגובים. אני אישית ממליצה בהקשר הזה, לפחות על גיבוי בענן, לי את כל המסמכים החשובים, אם זה דרכונים, תעודות לידה, כל הדברים האלה שאתה פתאום נדרש להם, רגע, התעודת נישואים הייתי צריכה כשהוצאתי את הדרכון החדש כאלה, הכל נמצא לי, יש כמובן גם גיבוי, אבל זה גם נמצא בענן, אז זה נגיש מכל מקום.
כן.
אז זה נורא 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 חשוב, בעיקר במצבים כיום, גם מי שאומר, לי זה לא יכול לקרות, אני סופר מאובטח בסייבר, סבבה אחי, אבל סייבר לא יעזור לך עם טיל ליפול על הבית, unfortunately, אז...
כן. ושמרת את כל התמונות בכונן הנייד שלך.
או ש... כן. שוב, אני לא נגד גיבוי פיזי, ואני מאוד בעד שיהיה גם גיבוי מלבד בענן, אבל... כן. במקרה, לא סתם אני תמיד את הגיבוי שלי הייתי שמה בבית של ההורים שלי ואת המחשב בבית שלי. למרות שגרנו מאוד אז... טוב, כי אמרתי, גם אם קורה משהו לבית, סבבה, ישרף הבית שלי, אני לא חשבתי על טילים, חשבתי על שריפה. ישרף הבית שלי, יש את הבית שלהם, הכל בסדר.
כן, האיש סייבר הסטנדרטי חושב על שריפה. משהו ישרף, משהו יתחשמל, משהו ילך לי. אנחנו, טילים זה כאילו הרמה יותר גבוהה.
כן.
ואגב, אם יש טילים ועכשיו הבית נחשף ומישהו לא שומר לבית, מישהו יכול גם לבוא ולגנוב דברים מהבית, שזה גם אופציה שצריך לשים אליה ולב, שימו לדברים, תרשמו מה יש לכם בבית, תרשמו את הדברים האלה, גם בשבילכם, תעשו צילום עם הצלנים, לכו עם הטלפון, תצלמו בווידאו, תשמרו לעצמכם, זה בסדר גמור.
משמעית. זה גם לגיטימי. אני גם אומרת את הדברים החשובים, הדברים שאין להם תחליף. תכשיטים אומרים לי, יש ביטוח, כן, יש ביטוח, אבל את הטבעת שקיבלתי מסבתא שלי, ואת השרשרת שקיבלתי מאמא שלי, זכרונה לברכה, אין לזה תחליף. זה לא עניין של כסף. אז נגיד, כשעברנו עכשיו דירה, למרות שעל פניו יכולתי לתת להם להרוז הכל, התכשיטים זה משהו שאני הרזתי, והיה עליי בתיק שלי. אני מאוד ממליצה מי שהיום נמצא בישראל, שימו את הדברים שיש להם ערך סנטימנטלי, זה לא קשור תמיד לכסף, זה יותר הערך הסנטימנטלי, שימו את זה בתיק גב, שיהיה בממד, מה אכפת לכם? שישה בממד לא מבקש אוכל. זה, התמונות, האלבומי ילדות של התינוקות, כאילו כאלה, דברים שאי אפשר להחזיר חזרה, או שקשה מאוד להחזיר חזרה.
טוב, אני חושב שאם אנחנו מדברים על עולם הסייבר וחדשות סייבר באופן כללי, אני חושב ששם אחד באמת קופץ באופן משמעותי, לפחות אנשים שחיים בעולם הזה, וזה כמובן ארז דסה. אז ארז דסה, מטעמים שאומס בחיים שלו ולהישאר לבד עם הילדים בבית, לא יכול להתחבר אלינו ולעזור ולהיות איתנו בתוכנית, אבל הוא כן הקליט לנו כמה דברים ואנחנו נשמע אותם, נעצור וגם נדבר עליהם. יש פה כמה דברים מאוד משמעותיים שבעצם מסכמים מה שקורה בצד האיראני ומה שקורה בצד הישראלי. בוא נשמע ביחד.
היי רותם, היי מיי. אז מלחמת עם תל אביב במרחב הסייבר. אני רוצה לחלק את זה רגע לשניים, מה קורה מהצד שלהם ומה קורה מהצד שלנו. בוא נתחיל מהצד שלהם, זה הצד באמת הפחות משמעותי נקרא לזה. אז באמת אנחנו רואים קודם כל גל עלייה משמעותי במתקפות הקטנות, מיד עם תחילת המתקפה. התקפה ב-13 לשישי, ראינו מלא קבוצות שמצטרפות, נקרא לזה, ללחימת הסייבר, ופותחות במתקפות דידוס על כל מיני אתרים בישראל, ממחזרות מידע וכו' וכו'. באמת ראינו כמות די גדולה, ממעקב שלי בערך עלייה של כמה מאות אחוזים בכמות המתקפות ממה שיש בשגרה. המון פייק ניוז, המון ניסיונות הפחדה, באמצעות אס-אמסים, באמצעות טלפונים, התחזות לפיקוד העורף, דיווחים על דלף של גז בחיפה וכו' וכו'. מעניין כאן לשים את הנקודה שהאס-אמסים וכל האיומי ההפחדה האלה מגיעים אומנם למרבית האזרחים, אבל אותם תוקפים מחלקים את זה בין איפה שאתה נמצא להודעה שאתה תקבל. לדוגמה, מי שנמצא בסמוך לבסיסים של חיל האוויר מקבל הודעות שהן שונות גם בתדירות וגם בתוכן לעומת מי שנמצא בשאר הארץ. מה עוד היה לנו? היה לנו גישה למצלמות.
אני חייב להגיד רגע משהו. העניין הזה שאנשים מקבלים הודעות שונות כשהם נמצאים בסמוך לבסיסים של חיל האוויר, זה רק בא ואומר מה מהות הידע העכשווי שיש לתוקפים כרגע. וצריך להגיד שאם אתם טייסים או קרובים של טייסים מדרגה ראשונה, אפילו דרגה שנייה, כמות ההודעות וההתקפות שיש עליכם היא לא הגיונית בכלל, וצריך להגיד את זה. אנחנו שומרים, אנחנו עם גדול ויפה, אבל אנשים שהולכים ועושים עכשיו את העבודה, הם בטלפונים שלהם, למרות שהם לא נחשפים בתמונות, אבל הם חשופים לגמרי בעולם הסייבר. המשפחות שלהם, הילדים שלהם, ההורים שלהם, האחים שלהם, כל האנשים הקרובים אליהם, מקבלים משמעותית יותר תקיפות מכל אחד אחר, כי הם יודעים שעבודה על האנשים האלה תיתן להם יותר אפשרות לעשות, לא אגיד רעש, אבל אולי אם יציקו יותר לבני משפחה של טייס, אולי הוא לא יטוס. זה החוויה שהם חווים מהבחינה הזאת ומעצלים בעצם את ה...
שלפחות זה יותר יותר מצוקה. ובכלל אנחנו רואים הרבה שימוש במצוקות, משהו שהגיע אליי ממש לפני שעתיים אפילו לא. קיבלתי הודעה לציבור, מענק סיוע בעקבות מבצע עם כלבי, בהתאם להנחיות משרד האוצר, ניתן לקבל מענק בסך עד 1,800 ש"ח לנפש, בשל צמצום פעילות המשק במסגרת מבצע עם כלבי. לבדיקת זכאות יש להיעזר במחשבון המקוון עם איזשהו tiny URL. מבקשים שנמצאו זכאים נדרשים למלא ולחתום על הטופס המכוון ולהגישו עד ליום 30 ביוני 2025 כולל. לתשומת לבכם, בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו. כלומר, שימוש משמעותי, קודם כל עברית תקינה לחלוטין, בדיוק מה שאמרנו שזה כבר לא הימים ששגיאות חטי ועברית שבורה, לא, עברית תקינה לחלוטין, הלחצה, שימוש במועד, בלחץ של זמן וכולי. נחש, רותם, מה קורה כשלוחצים על ה-tiny URL הזה?
מה קורה?
מקבלים אצבע משולשת. Literally.
באמת?
Literally. מה שהם עשו, זה הם מצאו איזשהו אתר ישראלי, אתר מוכר אגב, הם לא פר...
אגב, רוב פנה... הסכים שזה לא איראנים, זה סתם איזה מישהו שעושה הוקס, אתה יודע, זה גם יכול להיות.
זה...
אגב, זה לא מצחיק.
זה לא מצחיק בכלל. הם מצאו באתר הזה, היה איזושהי כתבה על תנועות ידיים, מה אומר וי, מה אומר כזה, מה... כל דבר, ויש שם תמונה של אצבע משולשת. לקחו את הלינק, את האחסון במדיה של, של התמונה הזאת, ושמו את זה בטייני URL. עכשיו, זה התרלה. בואו, זה התרלה.
ממש התרלה.
נזק, זה לא זה. אבל זה רק מראה כמה אנשים משתמשים בחדשות.
וכנראה עוד פעם זה ישראלים. אין פה איזה משהו שהוא מזיד, זה כנראה ישראלים.
יכול להיות.
שמשתמשים בזמן הזה בשביל להטריל אנשים, לא בצורה יפה.
אני לא בטוחה שזה ישראלים. אני לא בטוחה.
בוא נמשיך, אנחנו מדברים עכשיו על מצלמות, מצלמות.
שראינו את זה קצת, וראינו את זה גם במצלמות של חדשות כאן, ראינו גם איזושהי תקלה, ספק תקלה, ספק סייבר, במהלך שידור של ערוץ 14, וכמובן קבוצת הנדלה האיראנית חזרה לפעולה אחרי כמה חודשים של שקט, היא מנסה לעשות רעש, היא מנסה לנצל את הפלטפורמה בטלגרם ובאתר שלה כדי לייצר הפחדה, ולפרסם כל מיני מתקפות, נקרא להם כרגע קטנות, בעיקר דלף מידע מכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, לא רואים משהו משמעותי, וכשאני אומר משמעותי אני מתכוון משהו שמשפיע על הלך הרוח בארץ, או על מהלך הלחימה, מהצד שלהם, ובוא נעבור לצד שלנו, שהוא קצת יותר מעניין.
רגע, כמה מילים. הנדלה זה קבוצה מאוד משמעותית, שיושבת בטהרן באיראן, תוקפת את ישראל כמעט באופן קבוע. העניין הוא שהקבוצה הזאת תוקפת אותנו כבר שנתיים ברצף, בלי הפסקה, קצת עליות, קצת ירידות, אבל זה המצב, וצריך להגיד ש... יש תחושה שהגיעה למלחמה הזאת בלי נכסים שיכולה להגיד, הנה עכשיו נפעיל אותם. אלא הגיעה לפה באיזשהו מקום של כל פעם שהם פורצים לאיזושהי חברה או לוקחים איזשהו דלף מידע, הם כבר משתמשים בו, הם עושים את העבודה, הם מושכים כמה כסף שאפשר, הם בעצם חברה שההנדל הזה הם מנסים להרוויח כסף, ואנחנו מבינים שהם לא הגיעו באיזשהו... עם איזשהו בנק מטרות מוכן, אלא הם מנסים לעבוד, כמו כולם, פתאום עכשיו יש יותר תשומת לב, יותר דברים, וצריך לקחת בחשבון, טהרן עכשיו מפונית, אנשים הולכים הביתה, בורחים משם, סליחה, לא הביתה בטהרן, אלא יוצאים מטהרן, זה אומר שהקבוצה הזאת, המקום שהם עובדים בדרך כלל, הוא לא מקום שבדרך כלל הם לא הסתובבו, אלא אם כן הם מה שנקרא עובדים חיוניים, כמו אצלנו, ואז הם צריכים ללכת למקום עבודה.
אבל בוא נגיד, זה אותי ברמה האישית, אני מודע, קצת הפתיע. קצת הפתיע שלא היה בנק מטרות יותר ברור לאיראנים בדיוק ליום כזה. אז אני לא בטוחה, בוא נגיד, אני לא מזלזלת ביכולות סייבר של האיראנים, בכלל לא. יכול להיות שאנחנו עוד לא ראינו.
עכשיו.
כן, אני לא מזלזלת בכלל, אני עוד לא יודעת מה אנחנו עלולים לראות. אני יודעת שהם השקיעו הרבה מאוד משאבים לאורך הרבה מאוד שנים. ולפתח את היכולות האלה אצלם. אז הנדלה זה סוג אחר, הנדלה זה לא מהם אני פוחדת, נקרא לזה. כמובן שכן, אבל לא זה נשק יום הדין בסייבר שאני ברמה האישית הערכתי שאולי הם עובדים עליו. לא יודעת אם כבר יש או אין.
מצד אבל... שני, כשאנחנו מבינים שב-20 שנה האחרונות, מדינת ישראל עשתה כל כך הרבה עבודה משמעותית בשביל לשמור על התשתית מדינה קריטית, תמ"ק מה שנקרא, וזה, בוא נגיד ככה, מדינה שתרצה לפרוץ לתשתיות המדיניות של מדינת ישראל, תצטרך לעשות עבודה מאוד מאוד קשה.
אבל אני לא חושבת שתמ"ק זה הדבר היחיד שמעניין בהקשר של מדינה מול מדינה. אז אני לא מדברת רק את... כל גופי הבריאות בישראל לא מוגדרים כתמ"ק. בתי חולים זה לא תמ"ק. אז הם לא מוגנים תחת תמ"ק.
נכון שהם לא מוגדרים תמ"ק, אבל צריך להגיד שמאז המצא בחדרה,
נכון.
בהלל יפה, דברים השתנו, והם עכשיו, הרמה שלהם עלתה של כל הבתי חולים, בכלל כל הבתי חולים בארץ, למקום שהוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה מקודם, לא מושלם, אבל הרבה הרבה יותר טוב.
עד משמעית, אבל בגלל זה אני אומרת שיש מספיק גופים שיכולים לגרום לנזק משמעותי. אתה יודע מה? העיריות, המוניציפליות, ודברים כאלה ש... הם חשובים מאוד, אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה הם חשובים ביום יום, אז זה אולי לא תמ"ק,
נכון.
אבל זה הפרעות. ולכן אני חושבת שאני לא מזלזלת ביכולות של האיראנים, אני מאוד שמחה שעד כה מערכות ההגנה שלנו היו מספיק חזקות, אבל בדיוק כמו, אתה יודע מה, יש לי את הביקורת שלי על הממשלה וכולי, אבל כשראש הממשלה דיבר לציבור, לדעתי זה היה ביום שישי, לפני שהיה פגיעות בנפש וכולי, ואמר, אנחנו שמחים שעד עכשיו עצרנו הכל, אל תהיו שעננים, ההנחיות של פיקוד העורף, מצילות חיים, זה חשוב, אנחנו עוד נספוג עוד. אני מאוד הערכתי את האמירה הזאת, כי נורא קל להתבשם במאות הרבות של הטילים שלא פגעו,
נכון.
אבל לא לשכוח שהיה גם כאלה שכן.
נכון. בוא נמשיך.
יאללה. אז קודם כל מהצד שלנו, באמת זה היה נראה כאילו בהתחלה שמרחב הסייבר לא לוקח חלק, אבל מהר מאוד הבנו שכן, גם בתקשורת הופיע שבמהלך המתקפה הראשונה על הכור באיראן, מרחב הסייבר לקח חלק, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל צויין שהיה חלק למרחב הסייבר. יש לנו את קבוצת הדרור הטורף, שהקבוצה הזו, אף אחד לא באמת יודע כרגע מה שייכות שלה האמיתית, יש אומרים שהיא שייכת לאופוזיציה באיראן, או לפחות פרו-ישראלית נקרא לזה, ויש אומרים שהיא ישראלית לחלוטין. אז
כמה מילים על הדרור הטורף, אוקיי, אני חושב באופן אישי, שזה זה משהו שהמדינה שלנו העלתה בתור נכס, ועכשיו היא עובדת איתו בשביל שיהיה לה עוד זרוע לעבוד, ולעשות את התעמולה שהיא כל כך רוצה, ואני חושב שזה גאוני. עוד פעם, זו תחושה שלי, לא מידע.
נוטה להסכים איתך.
יאללה, תמשיך.
אז בשונה מהמתקפות שהאיראנים עושים, או נקרא לזה רגע קבוצת אנדלה, או מה שאנחנו יודעים כלפי חוץ ורואים בתקשורת, משונה מהמתקפות האלו שהן באמת קצת חסרות משמעות, קבוצת הדרור הטורף עשתה שתי מתקפות משמעותיות כרגע. אחת, זה היה פריצה לבנקים באיראן, שיבוש משמעותי של הכלכלה האיראנית, אנשים לא יכולים למשוך כסף, זה יוצר בהלה ממשית בשטח, זה יוצר כאוס, אנשים חוששים לכסף שלהם, וזה מתקפה שהיא עוברת מאוד מהר ממרחב הסייבר, ויש לה השפעות בשטח. המתקפה השנייה הייתה מתקפה על בורסת הקריפטו האיראנית, גם שם עשרות מיליוני דולרים נמשכו מהבורסה, והבורסה בצעדים מהירים לנסות להתמודד עם המצב, משכה המון המון כסף החוצה לארנקים אחרים, אבל גם כאן ההשפעה היא מאוד מהותית, כי בסוף מדובר בכסף של אנשים, ויש פה פגיעה בכלכלה באופן כזה או אחר. מה שמעניין לראות עם הדרור הטורף, ולמה כן משייכים אותם לישראל, באופן כזה או אחר, זה שהמתקפות שלהם, בפרסומים שלהם, הם ממש מציגים למה הם תוקפים גופים כאלו ואחרים. לדוגמה, כשהם תוקפים את הבנקים, הם מציגים מסמכים המראים איך הבנק נותן שירותים לכוחות המהפכה ולגורמי טרור. אותו דבר בבורסה, בבורסת הקריפטו, הם מציגים ממש הוכחות לכך שבורסת הקריפטו מסייעת לגופי טרור בתוך איראן. עכשיו, מתוך אלפי מסמכים שהם כנראה יש להם גישה אליהם, גם בבנקים וגם בבורסה, לחפש את אותם מסמכים שמעידים בדיוק למה הם פורצים לאותה בורסה, כביכול להציג הוכחה, הנה תראו למה אנחנו עושים את הפריצות האלה. זה לא אופייני לתוקפים, זה אופייני למדינה שמנסה להצדיק באופן כזה או אחר את אותה מתקפה, כמו שאנחנו תוקפים בית ואומרים זה לא היה בית, זה היה מתקן נחסון טילים, אותו דבר מה שקורה במרחב הסייבר, זה לא היה בנק, זה היה בעצם גוף שמממן טרור.
אקטיביזם.
צריך להבין, יש פה גוף,
אקטיביזם ברמה הכי מתקדמת.
יש פה גוף שבעצם פורץ לבנק ופורץ לבוסת קריפטו, לוקח משם את כל המסמכים ומספק הפללה מלאה למה מדינת ישראל גם יכולה לתקוף אותו כרגע. ליטרלית, פיזית, קינטית, עם טילים, אוקיי? שאני חושב שזה, אני חושב שזה מדהים, זה ממש ממש חזק, וזה נותן added value משמעותי. תיקון קטן לארץ דסה, מבורסת הקריפטו דובר על זה שיש שם באזור ה-100 מיליארד דולר, ונשאר שם פחות מ-100 מיליון דולר, אוקיי? זה יותר מ-90% נעלם להם, 90% ומשהו מהכסף, 99% מהכסף נעלם להם, אוקיי? זה מספרים לא הגיוניים, צריך להבין שכל הכלכלה וכל הדרך שלהם לשבור את הסנקציות זה דרך קריפטו. זה הדבר הכי קל בעולם. אז הבורסה הזאת היא בורסת מאוד משמעותית וחזקה. עוד נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להגיד, ברגע שאת בחירה במשמרות המהפכה, את בעצם לא רק מנהלת את האנשים שתחתייך, את מקבלת נכסים אמיתיים בעולם, שהם מגניבים לך כסף, שתוכלי להשתמש בכסף הזה ולשחק איתו. ולכן רוב ה... תקשורת, סליחה, רוב הכסף שרץ בין איראן לבין מקומות אחרים, זה אנשים בכירים במשמרות המהפכה, שמנהלים פרופוליו מאוד מאוד גדול של נכסים בעולם, והדרך שלהם להעביר כסף בצורה הכי קלה, נעימה ונוחה, זה קריפטו. אז הפגיעה זה לא פגיעה באזרח הפשוט שאין לו כסף, זה פגיעה דווקא באנשים האלה, שהם האנשים הספציפיים שרוצים להזיק לנו, ואני חושב שזה מבורך. בוא נמשיך.
לחלוטין. מי? בהחלט.
אז אפשר להבין למה המון אנשים משייכים באופן ברור את הקבוצה הזו, הדור הטורף לישראל. אולי כן, אולי לא. מה עוד היה לנו? היה לנו אתמול שיבושים בטלוויזיה, טלוויזיית לוויין, השתלטו שם על תדרים של לוויין, והציגו כל מיני, תעמולה, כדי לנסות לשכנע את העם האיראני קצת לצאת החוצה ולמרוד. זהו, כן חשוב לי להגיד עוד פעם, הצד השני, ככה זה נראה כרגע, מרחב הסייבר שלהם חלש, המתקפות שהם מציגים כלפי חוץ, לפחות בתקשורת, איומי הפחדה, דלף מידע, מחזורים וכאלה, יש משפט בארמית שאומר, איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה, זה אומר, כלי שהוא ריק, יש בו רק נגיד אבן אחת בתוך הכלי, אתה מנער אותו, הוא עושה הרבה רעש, אז מי שעושה הרבה רעש, אין בו כלום, מי שפועל בשקט בשקט, כנראה שזה כלי מלא, כלי שהוא מלא, ועושה המון, אין הרבה רעש. אז אני קצת ממשיל את מה שהם עושים לכלי ריק שעושה הרבה רעש. לסיכום, בוא לא ניתן במה ולא נשתף מתקפות הפחדה, אין לזה שום תועלת. תמשיכו להיות חשדניים, פי כמה כלפי מיילים ו-SMS'ים, תמשיכו לגלות עירנות, וזהו, עם ישראל מנצח, גם במרחב הפיזי הנראה לעין, וגם במרחב הסייבר.
מעולה, תודה רבה ארז דסה. אני רוצה רק להגיד שאם אנחנו רואים שהאיראנים יש להם גישה מאוד מאוד טובה לשפה העברית, ויש להם גישה מאוד מאוד טובה כבר, ואנחנו יודעים את זה, למנועי בינה מלאכותית, קחו בחשבון שכל תמונה שאתם רואים, שגורמת לכם לזוז בצורה לא נעימה בכיסא, יש מצב מאוד סביר שהיא ג'ונרטה על ידי מנוע AI, והיא לא צולמה באמת. ויש את התמונה המפורסמת של המטוס F-35, ככה לא נראה מטוס F-35, צריך להגיד את זה.
לא.
ככה נראית אולי חללית מסטאר וורס.
ממש מגניבה אבל, מאוד אהבתי.
כן, מאוד מגניב. רואים פשוט מטוס ענק.
ענק.
ענק בקונסטלציה שזה 100 מטר מטוס, כן. ואנשים כאילו סביבו, בלי כנף.
ויש על זה.
איפה שהכנס אמורה להיות, גם כן, זה סגור יפה, זה לא שבור בכלל.
לא, ויש על זה מגן דוד. כן, זה ענק. תראה, אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני אמרת את זה גם קודם, אני לא מזלזל ביכולות של האיראנים, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני צריכה לזלזל ביכולות של האיראנים, לאורך השנים הם הוכיחו לנו שיש להם יכולות.
תעמולה מאוד, מאוד חזקות.
כן.
תעמולה הם חזקים.
לא רק בתעמולה, אבל גם בתעמולה. לא רק בתעמולה. אז אני אומרת, יכול להיות שעוד לא ראינו, יכול להיות שעוד לא נחשף, יכול להיות שגם לא נראה, הלוואי. יכול להיות שהשמדנו להם את הנכסים המשמעותיים, חסמנו להם את הגישות, אני לא יודעת. אבל אני כן יודעת שאני מספיק צנועה להגיד, שזה לא אויב שאני מזלזלת בו בעולם שלנו, בעולם הסייבר. אגב, גם כאן הוא נורא כאנשי מקצוע לזלזל בהפחדות, להגיד, אז אני מג'ורנת על ידי AI, ועדיין אני רואה אנשים מסתכלים על מידע זמין, ולא יודעים להפריד בין מידע זמין ומידע אמין, ואמרתי את זה אלף פעם בהקשרים אחרים, ובהקשר של המלחמה פי כמה וכמה. עכשיו, לא שאני לוקחת את זה כמתקפת הסייבר של השנה, אבל את הדיווח של אל-ג'זירה עם מצלמות בחיפה מכוונות למפרץ, מתוחכם זה לא, קשה זה לא, פשוט נורא, ועושה אפקט היום ונורא, היום ונורא להגנה הישראלית. היום ונורא.
אני צריך להגיד שאם אנחנו מסתכלים על על הצד שלנו ומול הצד של האיראנים, זה ממש 20-80, אנחנו ממש 80% מכוונים לתקיפה, עושים עבודה, 80% אף אחד לא יודע מה אנחנו עושים באיראן, ב-80% מהמקרים, תבינו, אנחנו לא יודעים מה קורה שם.
גם היום יום,
אגב. מישהו זורק לנו, אתה יודע, איזה כתב חדשות, איזה כתב צבאי, איזה שר עולה, אומר, זה קורה, זה קורה, זה מה שאנחנו יודעים באמת, וגם כל מיני תמונות שרצות באינטרנט, זה 20% מהעבודה ש-80% ממנה מתבצעת. מצד שני, לאויב יש 80% תעמולה ו-20% של פעילות. אנחנו לא שווים פה.
כן,
זו פעם הראשונה שמישהו לקח את כל המילים הגדולות, את כל המילים הגדולות, שגם, תקשיב, אני גדלתי במדינה שאמרו לי, איראן, זה מסוכן, יש להם זה, והם גדולים וזה, ואנחנו רואים שהם מאוד חזקים בלדבר. אני לא מתבשם פה על איזה משהו, אני רק בא ואומר, תיקחו את הדברים עם קורט של מלח, אוקיי?
נכון, אבל תראה, אני אגיד לך ככה, ישראל לעומת רוב מדינות העולם, מאז שנת 50, בדקתי אגב את הנתונים האלה השבוע, מאז שנת 50, יצא 50 או 51, יצא החוק הראשון להגנת האזרח. חוק הגנה אזרחית. מאז יש את החובה לבנות מקלטים. משנת, נדמה לי, 70, בעקבות 68, בעקבות מלחמת ההתשה, יצא החוק שדרש מרחב מוגן קומתי. ומאז 92 יש את החוק לממדים.
67 זה היה מלחמת...
כן.
זה לא התשה.
לא, זה אחרי 68, זה אחרי התשה.
כן.
67 זה 67, 68 זה התשה. מאז יש את החובה לממק, ומ-92 יש את החובה לממד. אגב, לפני זה היה המלצה לממד, לממק למעשה. היה המלצה, אבל לא היה חובה. אני לא מכירה עוד מדינות שיש להם את זה. אני לא יודעת, עד כמה שלי ידוע, לאיראן אין מקלטים ואין ממדים בבניינים.
אין שום דבר. אנחנו ליטרלי מהמדינות הבודדות בעולם,
ולכן,
שיש פיזור כזה של מקלטים.
נכון, ולכן אנחנו רואים כאן תופעות שזה לא שלא פגעו כאן מאות טילים, זה הנזק שהמאות טילים האלה מסוגלים לעשות, ויש לנו את חומת את כיפת ברזל, ואת החץ, ואת כל, ואת רחוב שמיים, וכל המערכות הבאמת מדהימות. אז זה לא שאיראן אויב קטן, זה, אנחנו לא זלזלנו באויב הזה, אנחנו 40 שנה נערכים להתמודדות עם האויב הזה, ולכן אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים, זה לא כאויב חלש. שלגבי ה-80-20, כשראיתי את הסרטון של הלוחמי המוסד, אנחנו לא מדברים על איך הם הגיעו לשם. אגב, אנחנו לא מדברים על מאיפה לזזל לישראל היה את בנק המטרות, איך לזזל אנחנו יודעים איפה נמצא הקור הזה, והמדען ההוא, והבחיר הזה.
איך אנחנו יודעים איך הרמטכ"ל החדש, אחרי 3 ימים, איפה הוא נמצא בדיוק בשביל להרוג אותו.
בדיוק. אז זה אותם 80% שאנחנו לא יודעים, וגם אף אחד לא יגיד, פרצנו למערכת הזו והזו כדי להגלות את זה ואת זה. אף אחד לא יספר לנו את זה, וטוב שכך, אנחנו גם לא צריכים לדעת. זה לא ענייננו.
אני חושב שמי שבעיקר לא צריך לדעת זה האויב שלנו.
גם אני, סליחה, לא מסכימה איתך לחלוטין. אני קיבלתי בשבוע האחרון, ואני פשוט נכנסת אחד-אחד בכל מי ששולח לי את זה. אני מקבלת, נפילה ברחוב זה וזה, מספר זה וזה. תגידו לי, כמה פעמים אפשר לבקש? כמה פעמים? כי נכון, זה הגיע אליי, אבל זה לא הגיע אליי ישירות, זה לא רותם שלח למי אחד על אחד. זה הגיע אליי בקבוצות.
אני לא יכול להגיד לך משהו על זה? את דעתי האישית? דעתי האישית, והיא רק אישית שלי, זה לא באמת משנה.
זה לא משנה, ואחר כך...
אני אסביר למה.
התפרסם, אבל שנייה, חברים, יש סיבה. סורוקה, אני ידעתי על זה הרבה לפני שאמרו. ואגב, ניר דבורי הבוקר טעה, הוא התחיל להגיד רמת גן, והוא אמר, אזור גוש דן. עכשיו, אני כבר ידעתי את הכתובת המדויקת ברמת גן. למה?
זה לא משנה.
זה מאוד משנה.
אם אנחנו...
כשיש לך אנשים שגרים ברחוב X ברמת גן, ובבניין הזה, ואתה לא יודע מה קורה איתם, ואתה לא יכול לתפוס אותם, זה מאוד משנה.
מקבל לגמרי. עוד פעם, אני לא מדבר על רחוב ספציפי עם כתובת, וזה הבניין הזה. אבל להגיד רמת גן זה בסדר מבחינתי.
להגיד רמת גן זה בסדר. להגיד רחוב ז'בוטינסקי מספר X ברמת גן, כשהמשפחה עוד לא יודעת, כשכוחות הביטחון עוד לא יודעים, יש לנו כאן גופות או יש לנו כאן אנשים. אנחנו עוד לא יודעים.
כן. במקרה של רמת גן זה נפל באזור מסחרי, אז אנחנו, זה לא דוגמה טובה.
עכשיו אנחנו כבר יודעים. אבל בוא, היה נפילות, ואני רואה את זה פעם אחרי פעם, רחב זה וזה בחול. יש גם אנשים שחיים שם, ודיברנו על זה כל כך הרבה בהקשר של, של חרבות ברזל, שאנשים באים ומשתפים, ואנשים מגלים שהיקירים שלהם חלילה נפגעו בוואטסאפ. איפה האחריות שלנו? איפה האחריות שלנו? אנחנו עושים את העבודה גם לאויב, אגב, גם בלהחליש את הציבור. גם בלהחליש את הציבור, יש דברים שיקבלו את ההחלטה, מתי לגלות, איך לגלות, שם... אני לא בעד מדינת משטרה, ובואו נמשטר את כל מה שאנחנו מספרים, ובואו לא נגלה לכם, כי בואו, אני אפתח את ג'זירה ואני יודע בדיוק מה קורה, אבל בואו לפחות לא נעזור, ובואו נהיה טיפה יותר אחראים, וניתן דקה, שנייה, לכוחות הביטחון להבין מה קרה לפני שכל הסקרנים באים, שנייה.
אני מקבל לגמרי, ואני אגיד גם יותר מזה, אם אתם מצלמים ממקום שהוא גבוה, אזור נפילה, אל תפרסמו גם לא בקבוצות. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. לא בקטע של ישראלים, בקטע של אל-ג'זירה, שזה בדיוק הסרטונים שהיא מחפשת מלמעלה לראות את כל הבלגן.
כל ההרס.
זה האירוע שנותן להם את הכי הרבה נקודות, וצריך גם להגיד שבאירוע של נפילה, יש תקשורת שמגיעה תוך דקות לצלם.
לא צריך
את זה. ואחר כך הם מראים את הכל. זה כאילו, אני מבין שזה בעייתי, ואי אפשר באמת לנהל את זה, כי כל אחד הוא בעצם... יכול להפיץ מה שהוא רוצה, אבל לשים לב, כן, לא ספציפית, להגיד בסדר, נפל ברמת גן, ואז אני יכול לשלוח, אח שלי, יש לו משרד ברמת גן, בבורסה, שלחתי לו, תן לי עוד חיים, אמר לי, הכל בסדר, אני בכלל בבית, אני לא שם, אין שום בעיה, לגיטימי, הכל בסדר.
אבל שנייה, מה גם ששוב, אתה יודע מה, יש שם נפילות של הסלולר, כשיש נפילה כזאת, זה פוגע בסלולר, כולם מגיעים, כולם מתקשרים, תחשוב עכשיו שאח שלך לא היה עונה לך. זה לחץ, למה אתה צריך להיות בלחץ הזה? החדשות הרעות יגיעו אלינו כשהם, unfortunately, כשיהיה, הם יגיעו אלינו.
שמעת? שמעת מי נפגע? שמעת? אל תעשו את זה לאנשים.
אל תעשו את זה לאנשים. אני אומרת את זה גם כמשפחה שכולה, בבקשה, אל תעשו את זה לאנשים.
כן, זה הרבה יותר משמעותי וגדול ממה שאתם חושבים. עוד משהו שאני רוצה לדבר איתו, בוא נדבר רגע על המסמך שאני ממש הוצאתי היום, שהוא מסמך, אני חושב ש חובה, שאנשים יבינו, יראו, ובעצם ילמדו. מה קורה פה? אז 10 כללי חובה לשמירה על החיים הדיגיטליים בזמן מלחמה. עכשיו, אם לא עשיתם את הדברים האלה, וזה בסדר, אני מקבל את זה, אין שום בעיה, תעשו אותם עכשיו. אין פדיחה בעניין הזה. תעשו אותם עכשיו.
אחד מהם זה אותו טוב מכלום. אתם לא בטוחים איך לעשות את כל 10, תעשו אחד. אחד אתם יודעים, אותו תעשו.
כן. אז עימות דו-שלבי, שהוא חובה בכל אפליקציה מרכזית בחיים שלנו, אם זה וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, מיילים, כל דבר, אני חייב להגיד, מעבר לכולם, מייל זה הדבר הכי חשוב ומשמעותי, שיהיה לכם עימות דו-שלבי, ואני חושב שגוגל היום כבר דורשת את זה, אם יש לכם וואלה, אם יש לכם משהו אחר, רוצו, תעשו עימות דו-שלבי, אם אפליקציה שאתם משתמשים בה לא מאפשרת לכם לעשות עימות דו-שלבי לאימייל, תעזבו אותה.
Next.
ממש. סיסמאות חזקות וייחודיות, אל תשתמשו באותה סיסמה לשירותים שונים. אני מבין שזה נשמע בנאלי, אבל תשתמשו בסיסמאות ארוכות שמשלבות אותיות גדולות, קטנות, מספרים, סימנים. אני באופן אישי משתמש במנהל סיסמאות, אני מאוד ממליץ גם להשתמש בהם. One Password, Password Bitwarden, הם שניים נפלאות, פשוטות, לא תרבה כסף. אני יש לי תוכנית משפחתית, נתתי לכל מי שמשפחה שלי רצה, קחו, עליי, רק תשתמשו בזה.
אני כן אסייג כאן, אני כן אסייג, שאם עכשיו אתם לא יודעים איך לעשות מנהל סיסמאות וכולי, אם יש לכם עימות דו שלבי, אני לא מזלזל בהנחיה הזאת, אני בעצמי משתמשת בה, אבל אם אני צריכה לבחור או עימות דו שלבי, ועדיין לעשות סיסמה חזקה, זה תמיד מומלץ, אבל לנסות להחליף סיסמה לכל אחד מהעשרות רבות של שירותים שאנחנו משתמשים ביום יום, קשה מאוד בלי מנהל סיסמאות, אז במינימום את העימות דו שלבי.
ממש, כן. לשים לב להודעות פישינג, הדיוג, מה שנקרא בעברית, לא ללחוץ על לינקים חשודים, ובתקופה הזאת ספציפית, לא לוחצים בכלל על לינקים, גם בחברות מוכרות. חברה מוכרת שלחה לכם לינק, אל תלחצו. ממש ככה. אם יש בהודעה הזאת כל סוג של לחץ, כמו אם לא תעשה, אז זה יקרה, או יקרה לך ככה, אם לא יקרה. תאריכים, דברים, יש לך ככה וככה שעות, כל הדברים האלה, ברגע שאתם רואים את זה בהודעה, פשוט תיצאו ממנה, אוקיי? עדיף להתקשר בעצמכם לחברה, לא להתפתות ללחוץ על לינקים, תמיד תבדקו כתובת של השולח, תבדו תמיד שהיא תואמת לשירותים שאתם כבר מכירים, ואם אתם לא מכירים, משהו נראה חשוד, הוא כנראה כזה, עדיף להיכנס דרך האתר הבית של אותה חברה.
ואם אתם לא בטוחים, אנא תיכנסו לקהילת בטוחים אונליין, ושימו את הקישור שם, מישהו יבדוק, רק לא לשים בבקשה קישור מלא, שימו את זה כתמונת, כצילום מסך, ואז אנחנו נוכל לבדוק. כן.
להתקן מערכות הפעלה ותוכנות שאתם משתמשים, גם אפליקציות, זה נשמע הכי בנאלי בעולם, אבל ממש להיכנס לחנות ולבדוק אם יש עדכונים, להיכנס למערכת ההפעלה להגדרות ולהריץ את העדכון אם קיים. זה פשוט לפעמים יכול להיות תקוע אם לא עושים את זה לבד, אני לפעמים מגיע למכשירים שיש פתאום 80 עדכונים ברמה הזאת. עדכונים סוגרים פרצות הבטחה משמעותיות שעלולות להיות מנוצלות דווקא בתקופה הזאת. תתקינו תוכנות אנטי וירוס ואנטי תוכנות זוניות וודאו שחומת האש שלכם מופעלת גם על המחשב הנייד, גם בטלפון, גם אם יש לכם איזשהו נתב ביתי, תבדקו שהוא מוגן ומעודכן, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. גיבויים זה כל מה שדיברנו ממש מקודם, תבדו שיש לכם גיבויים לכל התוכנות הכי יפות שלכם, לכל ה... מסמכים החשובים, תעודות זהות, דרכונים, רישיון, רישיון נשק, מסמכים חשובים אחרים, הגיבוי הזה זה הדבר הכי משמעותי שיכול להיות לכם במקרה שיהיה לכם אירוע, לא נעים להסתובב בלי שיש לכם שום דרך להציג את עצמכם. עוד משהו קריטי, להימנע מווי-פיי ציבורי, אינטרנט, קפה, הלכתם לארומה, אל תתחברו, בתקופות האלה במיוחד, הרשתות האלה פחות מובטחות ועולות לחשוף את הנתונים שלכם, ואם אין ברירה ואתם צריכים להשתמש בהם, תשתמשו ב-VPN, אוקיי? צמצום חשיפה של מידע אישי ברשת, ולהיות מודעות, ממש מודעים למה שאתם מפרסמים כרגע. הימנעו משיתוף יתר של פרטים כמו המיקום הנוכחי שלכם, שגרת היום שלכם, תוכניות לנסיעה. כל דבר שאתם מעלים לרשת יכול להישאר שם ננצח. הימנעו מפרסום מידע שעלול לסכן אתכם או את היקרים שלכם. לוודא שיש לכם דרך להכן את ההורים שלכם, אם הם מבוגרים, את הילדים שלכם, או כל קרובים שאתם יכולים, שאתם אחראים עליהם. עם אפליקציות מתאימות כמו Google Family, Family Link או Apple, Find My, אם אין טלפון או אין לכם יכולת לעשות את האיכון הזה ומישהו באמת חשוב לכם, אפשר לרכוש AirTag או Galaxy Tag ולהתקין. אני באופן אישי קשרתי לכלבים שלי AirTag כזה, וככה אני יכול לדעת איפה הם, גם כשהם בורחים, גם כשהם לידי. ולמרות שזה יותר קשור לביטחון אישית, זה שכבת הגנה שיכולה להיות מאוד מאוד משמעותית דווקא במצבי החירום. נעלו ונקו חשבונות ואפליקציות ישנות, אוקיי? סגרו חשבונות מקוונים ואפליקציות שאתם כבר לא צריכים או משתמשים בהם. ככל שיש לכם פחות נוכחות דיגיטלית לא מנוהלת, כך יקטן שטח התקיפה הפוטנציאלי עליכם. על מה שנשאר, בדקו הרשאות, זאת אומרת תיכנסו להרשאות של הטלפון ותראו מי משתמש עכשיו במיקום שלכם, מי משתמש בטלפון שלכם, מי משתמש במצלמה, ותסגרו לאפליקציות שלא צריכות את זה. מי, את רוצה להוסיף איזה משהו?
זה הדברים העיקריים, דיברנו כבר על הנושא של המידע הקריטי של מה לגבות, איפה לגבות, לחשוב על המידע החשוב, להחזיק אותו גם עותקים פיזיים איתכם. זה נכון שזה כבר לא דיגיטלי, זה יותר פיזי, אבל זה גם וגם. כן. אגב, מי שמשתמש ביוביקי, כאילו במכשירים פיזיים של, של, נו, של authentication, כן. שיהיו כל הזמן עליכם. כי שוב, נפל טיל על הבית. אתם לא רוצים להתחיל לחפש איפה הוא לזזל, אתם רוצים זה. אגב, משהו שאני ממליצה לכל האנשים לעשות, לנכסים שהם נכסים חשובים לכם, בעיקר לבעלי עסקים, אם זה קבוצות פייסבוק, קהילות פייסבוק, וואטסאפ, קהילות וואטסאפ ודברים כאלה, שימו עוד אדם מהמשפחה שהוא אדמין. תוודאו שהחשבונות וואטסאפ מוגנים. I cannot stress it enough, כי לצערי הרב, אנשים פשוט לא מבינים, מכניסים אותם באמצע הלילה, וראיתי את זה אגב השבוע עוד פעם קורה, דברים שראינו בתחילת חרבות ברזל, אנשים מוכנסים באמצע הלילה לקבוצות שמפיצות פדופיליה לדומה, ומקבלים banned for life מוואטסאפ.
והם אפילו לא יודעים מה קרה.
הם לא יודעים מה גרם לזה. אני גם השבוע נתקלתי בבעלת עסק שעושה שיווק באמצעות וואטסאפ, היא השתמשה באיזשהו כלי, לא זוכרת עכשיו איזה שם, איזשהו כלי של ניהול המידע, של בעצם כל הכלים החיצוניים האלה, אם זה באינסטגרם, כל מיני מני צ'אט כאלה. בעיקרון זה נגד חוקי הפורמט, מה שנקרא בעייתי. הרבה בעלי עוסקים, בואו, זה לא ריאלי, כל אותם בוטים שאני באה וכותבת, תגיב לי סייבר, ואני אשלח לך את המדריך התגוננות האישי שלי, אל תגיבו לי סייבר, כי אין לי מדריך התגוננות אישית, כן. אולי אני צריכה, אבל כל הדברים האלה, זה מבוסס על אוטומציות כאלה ואחרות, על כלים כמו מניצ'אט ורבים אחרים.
זה חוקי ותקין לגמרי, אגב.
לא, זה...
כן, כן, אני באופן אישי מתתבש בזה, תקשיבי, זה עולה מלא ראיתי? כסף, אנחנו משלמים מלא כסף למטה,
אני יודעת.
שלוח הודעות, זה חוקי לגמרי, זה בסדר.
זה חוקי לגמרי מבחינת מטה, זה עובר על חוקי הפורמט, מניצ'אט אגב, לא נתקלתי בשניים שלושה מקרים, שהם, הדבר היחיד שהם טוענים שהם השתמשו בו זה מניצ'אט, ולכן אין לי דרך להוכיח. על זה הם נחסמו, הם נחשפו על ספאם, שהגיע כנראה ממניצ'אט.
ספאם הוא ספאם, וזה לא משנה מאיזה חשבון, אם הוא חשבון רשמי או לא רשמי.
שנייה, הרבה פעמים מטה מזהים את זה כספאם, ואז הם חוסמים. אז אחת הדרכים להתגבר על זה, זה שיש שני אדמינים, במקרה שלך ושל בטל, שניכם אדמינים, יחסמו את החשבון שלך, יש את שלה.
מניצ'אט, אגב, רק ניתן פה פרופורציות, זה דרך להתחבר לוואטסאפ, למטה, ובצורה רשמית, ממש רשמית של מטה. אחד החסרונות שברגע שהולכים בגישה הזאת, הבוט לא יכול להיכנס לקבוצות. אוקיי?
כן. לא יכול להיכנס לקבוצות. זה אגב יותר נכון לאינסטגרם.
רק הלא רשמי, מה שנקרא Green API וכל החברים שלה, הם יכולים להיכנס לקבוצות.
ואז יש לך בעיה שהם עלולים לזהות. עוד דרך לפתור את זה, זה באמת, אני בעיקר מדברת כאן לבעלי עסקים קטנים, למי שעושה שיווק בחשבונות, באמת תדאגו שיש לכם לפחות שני אדמינים על הקבוצות.
זה חשוב לגמרי.
זה קריטי, קריטי, קריטי. למי שמשתמש באימות דו-שלבי, לא משנה כרגע אם זה אפליקציה חיצונית, כל מיני Google Authenticate או Microsoft Authenticate או Duo או whatever, או איזשהו כלי חיצוני, איזשהו יוביקי חיצוני, תוודאו שאתם יודעים מה דרך הריבוק שלו, מה דרך השינוי. אני השבוע עברתי לאייפון. אנחנו לא נדבר על איך אני מרגישה בנידון. האמת היא פחות טראומטי ממה שחשבתי.
גם אני עברתי לאייפון השבוע.
אנחנו שנינו סובלים מבעיות. אני עברתי לאייפון כי זה היה קנה אותו, קבל אייפון, כאילו אז קיבלתי את האייפון, והוא חדש, והוא עם נצנצים, הוא נורא אייפון, עם נצנצים. את הנצנצים אני קניתי. אז עברתי לאייפון. עכשיו, מיידית נתתי לבן שלי, פירמטתי את הטלפון הקודם, ונתתי לו כי באותו יום נשבר לו טלפון, אז היה הטיימינג שהכרח אותי.
ממש.
חשבתי... שהורדתי את כל הכלי אותנטיקציה שלי, ואת כל הכלים, ואת כל החשבון, חשבתי שעשיתי את זה. מלבד אחד ששכחתי ממנו. זה היה, המזל זה שהיה לי דרך להתגבר על זה, אבל זה היה, דרש הרבה מאוד מאמץ לשכנע אותו, שבאמת אין לי גישה למכשיר, נשבעת לך, אחי. בסוף שכנעתי אותו. מי מכם שנמצא גם עם כמה סימים, קחו גם את זה בחשבון. לי יש עוד מכשיר שמחובר לסים הישראלי, בדיוק מהסיבות האלה, כי זה הגיבוי שלי. כי משהו קורה למספר האמירתי שלי, משהו קורה, יש לי הכל עם שני מספרים.
אנחנו גם הלכנו אקסטרה, ואני יכול לתת עוד טיפ, אם יש לכם קבוצה או קהילה בפייסבוק שהיא גדולה, תיצרו עוד חשבון, אפילו עם מייל דומה לשלכם, או מייל שלכם שהוא שונה, ושהוא יהיה מייל גיבוי, אבל באמת חייבים להיכנס לחשבון הזה, לפחות פעם ב-180 יום, אחרת הוא נכנס למצב של חסימה. כן.
כן, לכן לי יש כמה פרופילים במטה, אז אין לי בעיה עם זה, אבל נגיד, אפילו ביום שפתחתי את בטוחים אונליין, איך נעשיתי את המרקי אדמין, את הבן זוג שלי כאדמין. כן. הוא לא מאוד פעיל, אבל הוא עוד אדמין. הוא אדמין עם אותם זכויות והרשאות שלי, הוא לא מודרייטור, כדי שזה החשבון גיבוי שלי.
כן. איזה כיף. המלצות. אני מאוד מקווה שנהנתם, שמעתם, השכלתם, סיימתם עם הכלים שלכם, או עם הטיול עם הכלב, או כל דבר אחר, או לסדר את הממד, או כל דבר אחר שאתם עושים, והנעמנו לכם את הזמן הזה. מוזמנים לשלוח לנו הודעות בכל דרך אפשרית, נורמלית, רשמית, שיש לנו, בעיקר דרך הלינקדרי שלנו, שזה הכי קל בעולם, פשוט לוחצים על הלינק שנמצא בדיסקריפשן של התוכנית. מעבר לזה, מי, את רוצה לסכם משהו?
תישארו בטוחים, תקשיבו להנחיות פיקוד העורף, הם באמת מצילות חיים, אל תשתפו דברים שאתם לא בטוחים שהם אמיתיים, וגם אם אתם בטוחים שהם אמיתיים, תחשבו אם באמת צריך להפיץ את זה עכשיו.
ממש, מקבל את זה לגמרי. אז אני חושב שהכי מתאים פה היום זה The Fishing Song. שיהיה לכם יום בטוח, תשמרו על עצמכם. אנחנו נתראה בשבוע הבא, ותהיו טובים. גם. Woke up this morning, checked my email inbox, saw a note from a prince, he's got gold in a box. He said, send me your details and I'll make you rich, but I know that's a scam, oh, that prince is a snitch. Click that link, oops, my bank account's gone in a blink, but I want a free cruise and $1 million too, all I have to do is give my password to you. From my boss with a gift card request, said buy me some iTunes, it's really a test, but my boss never talks in all caps and bad grammar. If I fall for this trick, my wallet's a goner. Click that link, click that link, oops, my cat's now a prince and my dog's in the clink, but I'm getting a refund from the IRS, just need my PIN and my home address. So if you get that link, click that link, just kidding, don't do it or your ship will sink, keep your info safe, don't take the bait or you'll be the star of the fisherman's plate, stay safe online and don't get caught in the net.